חדשות כל חי, השעה 11. לילה טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. ראש הממשלה בנימין נתניהו התחייב בהסכמים הקואליציוניים שהתגבשו לפני פיזור הכנסת האחרונה שלא לאפשר עבודות בשבת בלי תאום עם נציג הרבנות. כך פורסם הערב בחדשות כאן 11. בנוסף התחייב נתניהו להקים רשות שתסדיר את ההתיישבות ביהודה ושומרון בחקיקה ובתקציבים. חוק הגיוס נקבע בהסכמים, יכלול את ביטול פקיעת החוק והעברת היעדים מהחוק הקיים לסמכות הפיקוח של הממשלה. מהליכוד נמסר בתגובה לפרסום כי ראש הממשלה שומר וישמור על הסטטוס קוו בענייני דת ומדינה ללא שום שינוי. לא הייתה שום פגיעה בסטטוס קוו בענייני דת ומדינה ולא בענייני מערכת המשפט, לשון הודעת הליכוד. שר התחבורה בצלאל סמוטריץ' קיים היום דיון ראשון מסוגו בנושא הזהירות בדרכים ביהודה ושומרון. בדיון שבו השתתפו כל הגורמים הרלוונטיים, אמר השר סמוטריץ' כי כמות ההרוגים בכבישי יהודה ושומרון הם הרבה מעבר למצב בישראל, וזה בלתי מתקבל על הדעת. לדבריו ישנם פערים ונדרשים תיקונים, תשתיות לקויות שלא טופלו ולא בהתאמה לנפח הנושאים הקיים. על אף הפרות איראן את הסכם הגרעין באיחוד האירופי לא ממהרים להעניש את איראן. שרת החוץ של האיחוד האירופי פדריקה מוגריני אמרה הערב כי אף אחת ממדינות אירופה החברות בהסכם לא חושבות שההפרות האיראניות הן משמעותיות. ראש הממשלה נתניהו מיהר להגיב לדברי מוגריני ואמר כי התגובה האירופית להפרות האיראניות מזכירה את הפייסנות של שנות ה-30. הם תומנים את ראשם בחול, יש כאלה שלא התעוררו עד שטילים יעופו עליהם, דברי נתניהו. לפני דקות אחדות התקיימה הגרלת איחוד הצלה של דירה בשווי 1,600,000 שקלים. הזוכה המאושר הוא איתי אמרן מקריית נטפים, הנה כך זה נשמע בשידור חי.
אבל אני רוצה לבשר לך שאתה זכית בדירה. זכית בדירה בשווי 1,600,000 שקלים ברמת גבעת זאב.
וואו.
וגם אתה זכית במשהו יותר גדול מהדירה, שותפות בהצלת חיים.
חדשות, עדכונים ותכנים נוספים תוכלו למצוא 24 שעות ביממה באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות וביום רביעי יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ, אשר יישבר בהדרגה משעות הצהריים. עד כאן חדשות כל חי.
עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כן, אז אנחנו בשעה השנייה, ופעם ראשונה אנחנו נשמיע סיפור בשעה השנייה. זה הולך להיות סיפור ארוך, אז משה כהן, ישמיע לנו את אות הסיפור, ואנחנו נתחיל. לסיפור שלי קוראים תזיז כבר את האוטו. הסיפור שלי התרחש לפני כ-35 שנה, וחוץ מאלה שהיו שותפים למעשה, איש לא שמע ממנו, בהמשך גם תבין מדוע. הסיבה שהחלטתי לפתוח את זה כעת נובעת מהמסר הגדול שלו, וגם בגלל הזמן הרב שעבר, שמאפשר לי לספר אותו, אם כי אני מודה שאני עושה זאת בחשש מה. אני מקווה שאתה תכתוב אותו בדרכך אתה, אני סומך עליך שתבטא את הדברים כפי שהיו. נולדתי וגדלתי בשכונה לא נחמדה בלשון המעטה. פעם קראתי משהו שכתבת שבחברה רגילה 20% מהילדים עלולים להסתבך בימי נעוריהם. אז השכונה שלי לא הייתה שכונה רגילה, הייתה שכונת עוני, ואם לדייק יותר, שכונת פשע. אני חושב ש-70% מהילדים והנוער בני גילינו הסתבכו עם המשטרה ועם כל מיני עניינים, וחלקם מסובכים עד עצם היום הזה, וחלקם לא מסובכים כי עלו השמיים בכל מיני דרכים לא טבעיות. אני מדלג אל מי הנורים, הוא מגיע ישר לגיל, גילאי ה-20-30. עבדתי בשירותו של אדם ששמו קישט את דפי העיתונים, ולא בגלל מצוות וגמילות חסדים. הוא נחשב קרימינל, הוא ישב כמה פעמים בתי סוהר, וכל מי שעבד אצלו היה חשוד מיידי ונעצר מפעם לפעם המשטרה. אם כדי לברר בירורים מסוימים ואם כדי להרתיע. למה עבדתי אצלו? כי אף פעם לא למדתי, ומבחינתי לעבוד אצלו היה האופציה היחידה שהיה לי להתקדם איכשהו, למרות שבתוך תוכי ידעתי שלעבוד אצלו זה להיות בסיכון מתמיד, וככל שאתה צובר ותק, תוחלת החיים שלך מתקצרת. בוא נאמר שאין חברת ביטוח שתסכים לבטח בחורים כמוני, גם אם הם מסכימים לתת פרמיה בגובה של משכורת. בשלב זה נחשבתי עוד לטירון, ולא הטילו עליי לבצע משימות שאין מהם דרך חזרה. יום שישי אחד נסעתי עם חבר לעיר גדולה, שלא אנקוב בשמה, היינו צריכים לגבות כסף ממישהו. אם אתה שואל מדוע הבוס שלנו לא פנה להוצאה לפועל, התשובה היא שהוא לא רצה להטריד אותם בעניינים שלו. הם אנשים נורא עסוקים גם ככה. מה עוד שהוא ידע שיותר קל להוציא בירה מאופני מרוץ מאשר להוציא מהפציינט הזה כסף. לכן שלח אותנו, בעיקר את החבר שלי שנקרא מורדי שכח מזה. שרק יגיד לפציינט שהבוס שלו מתעניין בשלומו. האמת היא ששם המשפחה של מורדי אינו שכח מזה, הוא בוודאי ידוע על מספר אנשים ביניהם מורה ואחיו, השם האמיתי שלו, אבל את הכינוי שלו עוצמד לו עקב מנהגו לומר דברים קשים לזולתו, ולאיים עליהם, ואם הוא נתקל בוויכוח כלשהו לאחר מכן, היה נוהג לומר, אתה יודע מה? שכח מזה. וכשמורדי אומר למישהו שכח מזה, משום אף אחד לא שוכח מזה, כי יש משהו בצליל של הדברים המרמז על ההפך הגמור. בעצם, כשמורדי אומר שכח מזה, אנשים מתרשמים משום מה שלהם לזכור, ואף לשנן את דבריו של מורדי, ולקיימם ככתבם וכלשונם. כפי שציינתי, היה זה יום שישי, וכשאני אומר יום שישי, אני מתכוון אחרי הצהריים לכיוון הערב. אנחנו מכנים מתארך ליד איזה בית כנסת, והולכים רגלי לכיוון הפציינט. הגענו, הבנם לא פתח, מורדי נשען קצת על הדלת, והיא נפתחה. אז ישבנו עם בעל הבית ושתינו אותו מים, ודיברנו איתו יפה. אתה צריך להבין שלא היית רוצה להיפגש עם הדיבור היפה של מורדי, תשכח מזה, בשום סמטה חשוכה ומאוערת. אנחנו מסיימים את ביקור הנימוסים, ונראה שהוא עולה על הצד הטוב ביותר, משום שמורדי לא נזקק אפילו לשורת המחץ שהוא מזוהה איתה כל כך. מורדי שכח מזה, הוא אפילו נראה לא מרוצה מהביקור, כי היה לו יותר מדי קל, אבל מצד השני, מורדי תמיד נראה לא מרוצה מנושא כלשהו, ואז אנחנו מתקרבים למקום שבו הכננו את הרכב, ומסתבר לנו שמישהו חנה מאחורי הרכב של מורדי ברכבו, ומאיפה שאתה לא מסתכל על זה למורדי ולי אין שום סיכוי לצאת מהחנייה מבלי שבא לרכב החוסם, יזוז מדרכו. בדרך כלל עניינים כאלה נגורים בצורה הבאה. מורדי יאתר את בעל הרכב, ייצק עליו צעקות נוראות, כיצד העז לחסום איש כל כך עסוק, ומה הוא חשב לעצמו? הברנש יזיז בבעלה את רכבו וייתן למורדי לצאת. הדברים נכונים גם למקרים בהם מורדי הכנה את מכוננתו בחנייה שמורה של אזרח תמים ושומר חוק, הרשומה בטאבו על שמו. מסתבר שיש נטייה לאותם אזרחים להתרעם ולחוס כאשר הם רואים מכונית של מישהו אחר ששמו לא רשום בטאבו עליה, רוחבצת בחנייתם. חלקם אפילו מערימים קשיים שמתחילים בחסימת הרכב החונה ומסתיימים בבדיקת הצמיגים, האם הם ממשיכים להיות מנופחים אחרי שדוקרים אותם בסכין של אבטיחים. אלא כשעצמי, אני סבור שהבדיקה הזאת מיותרת, מפני שהדברים כבר נוסו במשך שנים, ותמיד הסתיימו באותה תוצאה. אבל חלק מאותם בעלי חניות מתעקשים לבדוק כל מקרה לגופו, אבל הם מפסיקים לעשות את זה כאשר מגיעים לחנאי סדרתי בשם מורדי שכח מזה, משום שמגלים שיש שתי צדדים למטבע, או לצמיג, או למראה מנופצת. ומשעה שפגשו בו הם נמלכים בדעתם ומחליטים לאפשר מפעם לפעם חניית אורחים, או לפחות לבדוק בזהותם של אותם אורחים, אם הם כאלה שיקבלו דינם באהבה וייסעו לדרכם במלמול התנצלות, או טיפוסים כמו מורדי שדי בהצעצה פשוטה בו, שבעל החניה יחליט לזנוח את כל תוכניותיו, או במילים פשוטות לשכוח מזה. למען האמת, פגשתי מקרים רבים בהם מורדי כיסח מראות של מכוניות ופנסים. אז לאחר התיאור הארוך הזה, באשר ליחסיו המורכבים של מורדי עם מכוניות שחוסמת אותו, אני חוזר אתכם למכונית ההיא שחוסמת את מורדי ואותי ליד בית כנסת. מורדי שואל את אחד הילדים שמשחקים בצד בית הכנסת, של מי האוטו? הילד אומר לו, לא יודע, זה של אחד המתפללים כאן. מורדי נכנס לבית הכנסת, שם יד על הראש ואומר בלחש, של מי האוטו בחוץ? שיזיזו אותו. הלחש של מורדי הוא כמו צעקה של מישהו אחר. כולם מסתובבים אליו, ומורדי לא מעלה על דעתו שיש איזה קשר לוגי בבקשה שלו. שכן, שבת כבר נכנסה, ועם כל הכבוד לעובדה שמורדי לא מתעניין מראש בזמני כניסת השבת, ולמען האמת גם לא במועדי יציאתה, עדיין עליו להבין מהסיטואציה שיש מה מתפללים או לא הולך להזיז שום רכב, גם אם חיי מכוניתו תלויים בכך. אבל כפי שוודאי התרשמתם, מורדי אינו איש שמבין סוציאציות, וכנראה שלא מבינים את בקשתו, מה הוא עושה אם לא צורח בכל רכב סקודה מספר 3232281, תזיז את הרכב אם לא אני מפנצ'ר אותו. ונחש מה? איש אינו זז מקומו וקל בחומר, שאיש אינו יוצא להזיז את הרכב. מי בעל הרכב? שואל שוב מורדי. המתפלים נעלמו דום, וככל הנראה לקו בהתקף שכחה. אחד מהם הסביר לו שכמובן ששבת נכנסה לפני כשעה, אין סיכוי שבעולם שמישהו יזיז את הרכב. וכשמורדי מבין שאפסו הסיכויים שמישהו יזיז את הרכב, שחוסם אותו, אומר, אתם יודעים מה? תשכחו מזה. בדרך כלל יש אפקט למשפט הזה, כפי שבערנו לאל, אבל במקרה הזה, איש אינו מתרשם מהמשפט הזה, ולמשל הסיכויים שמתפלל בית הכנסת החליטו באמת ובתמים לשכוח מזה. והם שווים ומזמרים בקולם, כאילו אין רכב בחוץ שעומד בסכנת כיליון. ומורדי יוצא החוצה ברמת זעם, פותח את המיטן, הוא הוציא שם את החפץ הכי חשוב שמונח שם, לפחות על פי השקפת עולמו, את מחבט הבייסבול האימתני, שבו הוא עושה שימוש מפעם לפעם, כדי לשכנע כל מיני אנשים עקשנים. למעשה השלב הראשון הוא ניפוץ הפנסים האחוריים, לאחר מכן המתנה, אחר מכן הקדמים, ושוב המתנה, ואז לחלונות. איך אני יודע? נו באמת. אז הוא מתקרב לפנס האחורי הימני האהוב עליו, כי איתו הוא מתחיל תמיד ראשון, ומה קורה אם לא ניגשת אליו ילדה קטנה עם צמות ואומרת לו, מה קרה לך? הדיבור, אנחנו מסתכלים על הילדה ומגלים שהיא תסמונת דאון במקצת. והדיבור שלה לא בא מתוך ביקורת גריידה, אלא מתוך דאגה למצב רוחו של מורדי, שמאיפה אתם לא מסתכלים עליו, ומדובר במצב רוח קשה למדי. מה קרה לך? הוא לגמרי מתוך דאגה. ולמען האמת, גם אם היה נאמר מתוך ביקורת, למורדי יש כבוד לילדות קטנות עם סיסמון דאון במקצת. הוא מיד מסביר לילדה כי הוא רוצה לשחק עכשיו בייסבול, רק שהוא לא מוצא את הכדור. לכן הוא מודאג במקצת. הילדה אומרת לו, יש לנו כדור, הוא מיד רצה ותורחת ומביאה לו כדור, וזורק את הישר אל מחבט הבייסבול שלו, ולמורדי אין שום ברירה אלא לעשות שינוי ייעוד למחבטו, ולהחזיר אותו ליד המקורי, משחק בכדור. ומכאן ואילך מתפתח משחק מעניין, בין מורדי לילדה קטנה עם תצמות, ותסמונת דאון במקצת. מפה לשם המתפללים יוצאים ומתפזרים, אחד מהם נוטל את הילדה הקטנה, ומורדי נשאר בלי שום פרטנר לשחק, והמצב הזה מחזיר אותו לבעיה החמורה עם מה הוא צריך להתמודד. מישהו חוסם את הרכב שלו. אנחנו נשענים על הרכב, ומורדי אומר לי, אני יודע מה אני אעשה, אני אתקשר למשטרה. לא היה אומר שהוא לוקח אופניים חשמליות ונוסע איתם לירח, זה היה נשמע פחות מוזר מהמשפט שלו, אני אתקשר למשטרה, כי מבחינת מורדי, משטרה הוא גוף שמייצר בעיות ולא פותר אותם. כנראה שמורדי נכנס למצב של דאון, ואתם יכולים לנחש מדוע. ומה הוא עושה אם לא מתקשר למשטרה להודיע להם על רכב שחוסם לו את החנייה? מקרים שכאלה, המשטרה מתקשרת לבעל הרכב כדי להודיע לו שיוזו להזיז מכוניתו, אבל נחשו מה? אותה סיבה שגורמת לבעל הרכב שלו לצאת מבית הכנסר, וחמור מכך שלא להזדהות כבעליו של הרכב, גורמת לו שלא לענות לטלפון המשטרתי. סלח לי, אדון מורדכי, אומר השוטר, בעל הרכב אינו עונה. אז תשלחו ניידת, אומר מורדי. כעבור חצי שנה מגיע, מחצי שעה מגיע ניידת. שני שוטרים בודקים, מורדי מדבר אליהם יפה, ממציא להם סיפור על סבתא חולה או משהו כזה, ובקש להם לומר מי בעל הרכב. שוטרים מסבירים לו שעל פי החוק אסור להם למסור לו מבעל הרכב, אבל הם יודעים את כתובתו, הם ייסו אליו ויעירו אותו משנתו או משהו כדי שיפנה את הרכב שלו. ברור לנו שהסיכויים שבעל הרכב יפנה את הרכב דומים לסיכויים שהוא ישן כעת ולא יושב עם משפחתו מזמר את זמירות השבת. הם איננו מגלים לשוטרים את השקפתנו זאת, מאחר שהם עלולים להימנע מלגשת לביתה של המשפחה אם ידעו שאנחנו... שהמשפחה ישנה, מה שעלול לשבש באופן יסודי את תוכניתו של מורדי. אז השוטרים יוצאים לדרכם, ומורדי ואני הולכים לגג אחד הבתים ועוקבים אחר הניידת, ומכיוון שלניידות משטרה יש בגגן פנסים כחולים ולבנים, קל מאוד לעקוב לאן הניידת עושה את פניה. וברגע שהיא נעצרת, שנינו פוצחים בריצה לכיוון המשוער, ועד מהרה אנחנו עומדים ליד הבניין שלידו נעצרה. אני יוצא אליו כדי לבדוק לאיזה קומה טיפסו השוטרים, ולאחר מכן שנינו יוצאים ומתחברים, מתחבים בחקירת מקום. ובתוך כמה דקות אנחנו מקבלים טלפון, השוטר מודיע לנו בצער רב, כי בעל הבית הינו אדם חרדי, שומר שבת, שיצא מספר דקות לפני כניסת השבת לבית הכנסת עם הרכב שלו, שם הוא מכנה את רכבו באופן קבוע. מסבר שהוא מסרב לפנות את הרכב, אף למסור את מפתחות הרכב לשוטרים, אם מלכך הם מצטערים, מציעים להגיע במוצאי השבת. מורדי מודה להם ואומר להם, כי כבר יצא מהאזור, והוא הסתדר בכוחות עצמו. כך מפתיע מורדי ואומר אמת לאמיתה, אנחנו באמת יצאנו מאזור בית הכנסת, וכוונתנו באמת להסתדר בכוחות עצמנו, שההדגשה היא על המילה כוחות עצמנו. המשטרה מסתלקת מהשטח, ואנחנו עושים פעמינו לקומה השלישית לבית משפחת הנהג. המידע למקרה שלא עליתם על זה, באדיבות משטרת ישראל. אני חייב לציין שמורדי... לא לוקח מהמכונית שלו שום דבר פרט למחבט הבייסבול שלו. אנחנו דופקים על הדלת ומקווה מספר שניות הדלת נפתחת על ידי בעל הבית, שבטח חשב שהמשטרה הגיעה שוב פעם. אבל הוא תפס מהר מאוד מי אנחנו ולשם מה הגענו. למען האמת עיניו מתעגלות בהפתעה, הוא חשב שעם הסתלקותה של המשטרה העניין שלו הסתיים. אני אעשה את זה קצר, אומר מורדי. אני מבין שאתה לא מוכן להזיז את הרכב שלך בשבת, ואני אפילו מכבד את זה, אבל את המפתחות שלך אתה עכשיו תביא לי, ועכשיו, כמו גם את הקוד של הרכב, אני אזיז אותו, אני אוציא את שלי, ואני אחזיר אותו למקום. מורדי מושיט את ידו, והוא כמו אני, בטוחים שבעוד מספר שניות המפתחות שם. אבל מה אומר בעל הבית אם לא כך? אתה יודע, היו פה שוטרים, וגם הם אימו עליי, שיעצרו אותי, שאני אקבל כנס, וכעת אתם. אין לי שום דבר נגדכם, אבל נחשו מה, אני לא הולך לתת לכם את המפתחות עד לרגע בו תצא השבת, אם כי אני מבטיח להתחשב בכם, באופן מיוחד. ולמרות שאני מקפיד על יציאת השבת פי סגנון רבינו תם, אני אתחשב ודאג שהמפתחות יהיו בתכם כבר בצאת השבת החוקית. אבל לא רגע אחד לפני כן. אני לא מסתכל עליו אלא על מורדי, ואני רואה אותו חושק את שפתיו ואת שיניו בחוזקה, עוד וסימן שהוא לא מרוצה ממצב העניינים כפי שנוצר. והנה אני מזהה את הוריד ההוא בצווארו, זה שמפעיל את המחבט. מורדי אומר לו, עזוב, שכח מזה, אני כבר אטפל ברכב שלך. שבת שלום, אומר האיש, כאילו זה אתה בישרו לו בשורה טובה. אתה הקשבת למה שאני אמרתי לך עכשיו, צועק מורדי? בפנים אנחנו כבר שומעים קולות של ילדים בוכים. אתה אמרת להשכח מזה, וזה מה שאני מתכונן לעשות. למעשה מורדי נכנס למעין מלכוד. מצד אחד הוא איים, והאיום שלו משום מה לא עשה את שלו. מצד שני, מאיפה שהוא לא הסתכל על זה, הוא באמת אמר תשכח מזה. כך שהוא לא באמת יכול להניש את האיש על כך שקיבל את דברה. אתה יודע מה אומר מורדיש? כך ממה שאמרתי, אני לא אפגע באוטו, אני אפגע בך. הוא אומר ומניף את המחבט. האיש נראה כמו אחד שממש להוט להיפגש עם מחבט בייסבול, ואני מוכן להתערב על כך שמעולם הוא לא ערך את המפגש הזה, מאחר שלכשעצמי, אני מעדיף לא להיפגש במחבט בייסבול, לאחר הפגישה הראשונה והיחידה שלי עם מחבט כזה בשלהי היותי בגיל 18, אם כי אותו מחבט לא היה אחוז על ידי מורדי, כי על ידי נער בן גילי צנום וכחוש שכמעט קרה לנוכח משקל המחבט בו אחז, הבדל נוסף שאותו מחבט שאותו חטפתי היה חלק בראשו, ובעליו נמנע מלפגוע במשטח החלק בדרכים משונות כמו לתקוע בו מסמירים. לכן אני משתומם באמת ובתמים לנוכח נחישותו של האיש החרדי מול מחבט אחוז על ידי מורדי מאותר בקטר של פלדה. אם לא דבר כך, מה אומר האישים לא כך? כתוב בספרים שהתנא הקדוש רבי עקיבא, כשסרקו את בשרו במסרקות שברזל, קרא קריאת שמה. שאלו אותו על תלמידיו, רבינו עד כאן? אמר להם, כל חיי, כשאמרתי קריאת שמה, בכל נפשך, ידעתי שהפירוש הוא אפילו נוטל את נפשך. אבל לא היה לי שום ניסיון בזה. כעת שהגיע לידי הזדמנות לקיים זאת, בפועל ממש, לא הקיימנו. ואז אומר האיש, כל חיי אני שומר את השבת ללא ניסיונות. כעת שנתגלגלה לי, ידידי, ניסיון, אני אוותר עליו. עד רבה, עשה לי כמי כתוב כעיניך, הוא אומר למורדי. התגלגל לך ניסיון, אה? שואל עליו מורדי, והפעם הוא עצבני באמת ובתמים. בוא תראה מה יקרה לך, ואז הוא מרים את המחבט. ופתאום נשמע קול. שוב אין לך כדור לשחק? חכה רגע ואני אביא לך. ומי מצייץ את אותה שורה אם לא ילדה קטנה עם שתי צמרון, והיא תסמונת דאון במקצת. כמובן שמורדי לא הולך להקות אף אחד ליד מישהו עם תסמונת דאון, ולמען האמת גם לא תסמונת אחרת. אני רואה איך פניו הכועסות הופכות את פניהם לחיוך מזויף, ואפילו הווריד ההוא בצוואר המסוכן נעלם ואיננו. ומה הוא עושה, אם הוא לא אומר לצמון, באמת אין לי כדור וחשבתי לעצמי, אולי יש לך? אין בעיה, כך היא אומרת וזורקת לו את הכדור בהפתעה, ומאחר שמורדי לא מוכן, הכדור פוגע בראשו. אני מוכרח לציין שיש משהו בלתי ספורטיבי בהפתעה הזאת שהיא מורידה עליו. בימים כתיקונה מורדי אינו שותק על מעשים בלתי ספורטיביים, מאחר שהוא מאמין גדול ברוח ספורטיבית. אך אלה אינם ימים כתיקונם. ומורדי גם לא בדיוק עסק בספורט, וגם השחקנית מולו אינה מהסוג שניתן להתלונן עליה בהתאחדות כלשהי לספורט. לפיכך מורדי נאלץ להודות בתבוצה, ומיד לאחר מכן לקפץ ולחוות בכדור השני שהיא משגרת אליו, לבל יצא לו שם של אחד שלא מצליח להשיב לחוותה בינונית. אני גם שם לב שהוא דואג לכך שהמפגש בין המחבט לכדור שמשגרת אליו אותה ילדה עם צמות יהיה על הצד ללא מסמירים. כי יש לנו חוקים מחמירים בכל הנוגע להשחטת כדורים לילדות עם צמות ותסמונת דאון במקצת. ולאחר משחק קצר, הוא אומר לילדה כי המשחק הסתיים ואז מסנן לאבא שלך, יצא לך בפוקס, אבל מחר אני אצלך בבית הכנסת. אנחנו יוצאים משם ואין ספק שמורדי ניסר במקצת, ואיפה שלא תסתכל על זה, בפעם הראשונה בחייו הוא נאלץ להשאיר את מכוניתו חסומה על ידי מישהו זר. אנחנו הולכים כמו שני לוזרים שניצחו אותם, ניצח אותם סתם אחד שעל פי ההרגל היה אמור להתחנן שמורדי ייקח ממנו את מפתחות האוטו, ואם אפשר גם על הדרך את האוטו עצמו. אבל האיש אותו פגשנו לא פעל על פי ההרגל שלנו. מורדי אומר לי, אני חייב להעביר את הנקודה שלי. הבחור ניצל בגלל תסמונת הקטנה, אבל כעת המחבט שלי מאוכזב, ואני חייב לחבוט קצת באמצעותו על המכונית של החוצפן הזה. אנחנו צועדים אל המקום, ואני חוכך בדעתי, לומר לו שיתכן שהדבר מעמיס במקצת, מכעיס במקצת, או מעציב במקצת את הדאון הצעירה, ואני מחליט שלא להסגיר את השקפתי זו למורדי, מחשש שהוא ישכח את התערר מהרכב והתמקד בי. אנחנו במרחק של 100 מטר מהיד למפגש בין מחבט, בין המחבט לפנסים האחורים, שלפתע אנחנו שומעים כל פיצוץ חזק ואימתני. העדף מפיל את שנינו לרצפה, ועוד לפני שאנחנו מספיקים לקום, להתאושש ממנו, אנחנו רואים להבת אש גדולה וגבוהה בוקעת במקום בו חנה הרכב שלנו. אנחנו רצים למקום ואלינו מצטרפים עוד כמה מאות אנשים, ילדים ונערים מכל השכונה, ועד מערה ניצבים מול מה שהייתה פעם המכונית שלנו, מגלים שהחלק הקדמי שלה, קרי המקום בו היינו אמורים לשבת, הושמד לחלוטין. באורח פלא, החלק האחורי נותר שלם פרט לזכוכיות שניטלו את ההזדמנות וברחו להן. ואיש אינו צריך להסביר לנו מה קרה. מישהו הניח, כנראה לפני מספר שעות, מטען רב עוצמה מתחת למקום בו ישבנו ברכב. ובשעה הזאת היינו אמורים לשייט ברכב לכיוון צפון, אם לא איזה דתי שחסם אותנו מאחורה ברוב חוצפתו. כמובן שהתובנה הזאת משנה באופן יסודי את המחשבות הרעות שהיו למורדי כלפי אותו חרודי שיחציף פנים נגדו, והוא מבטל מיידית את כל התוכניות להזיק לרכב שלו, שבאורח פלן תרשלם לחלוטין אחרי הפיצוץ, פרט לזכוכית שמאלית שבורה אחת. כמה דקות לאחר מכן אנחנו מבינים שמכבי האש יזיקו את המשטרה, וזו עלולה לשאול שאלות שהתשובות עליהם עלולה לסבך אותנו במקצעתי. לכך אנחנו נוטלים גבולולת ויברח כדי להסתלק מהמקום ולהסתתר עד יעבור זעם, מאחר שאנחנו מבינים שמי שיתאמץ כל כך לצרף לנסיעתנו לבנת חבלה, ככל הנראה לא מחבב אותנו יותר מדי, וכאשר יגלה כי מסיבה זו או אחרת לא היינו במכונית, הוא עלול להסיק מכך שאנחנו בחיים ולהגיע למסקנות נוספות באשר לפעולות העתידיות שלנו. אנו משאירים הוראות כאחד אנחנו צריכים להשאיר, אחד שאנחנו צריכים להשאיר הוראות, ומסתתרים עד יום א', בו התפרסם ניסיון החיסול שלנו בעמודים הראשונים של כל העיתונים. בשעות הראשונות לאחר המקרה אני מוצא שמורדי ערוך אחוז בשרפים. אני משער שהוא כמוני מנסה לחשוב על מצב בו האיש היה נאתר לבקשתו. הוא מעניק לו את מפתחות המכונית. אין ספק שמעשה זה היה מוריד את תוחלת חייו באופן משמעותי מ-82 ל-28, ומאיפה שלא תסתכל על זה, זו הפחתה משמעותית במוצר הבסיסי ששמו חיים. מפה לשם הוא כמוני מגיע למסקנה שדבר אחד גרם לו להישאר בחיים ולא לעלות השמיים, האחד עם לבנת חבלה C4 פלסטית תקנית, והדבר הזה אינו אל השבת. יותר נכון, האיש ששמר עליה הוא ועוד ילדה עם שני צמות ועם תסמונת דאון במקצת. והנה הדבר הבא שהוא עושה ואני בעקבותיו. אנחנו פונים לישיבה ידועה של חוזרים בתשובה, הכי ידועה שיש, ומחליטים לחזור בתשובה. אם אנחנו מוטרדים מכך שהבוס שלו מתרגז על כך שהחלנו להתפטר מעבודתנו, למרות שוויתרנו לפיצויים ופנסיה עוד מהעברה שממילא אינם קיימים בה עבודות מהסוג שלנו, וכן מסתבר שכאשר הם בודקים אותך ורואים שבאמת החלטת לחזור בתשובה, הם לא ייגעו בך. החוק הזה לא כתוב בשום מקום, בדיוק כמו החוק האוסר פעילות מסוימת של מחבטי בסבול בקרבת ילדות עם צמות ותסמונת דאון. בתכלס, בתוך שנתיים התחתנו, הקמנו משפחות, הקמנו בתים חרדים לכל דבר ועניין. כל החברים שלנו, ללא יוצא מן הכלל, מצאו את עצמם או בכלא, או בקבר, או בשניהם יחד, חוץ מאלה שחזרו בתשובה כמונו. עברו מאז 35 שנה, אנחנו כבר חיתנו ילדים ויש לנו נכדים. אני בקשר עם מורדי, לא יאומן מה התשובה עשתה לו. איפה האלימות? איפה הכעס? איפה המסוכנות? תשכח מזה. ולפני כמה שבועות החלטנו ללכת לבחור החרדי ההוא. טוב, הוא כבר לא ממש בחור, וגם אנחנו לא. עלינו אצלו, דפקנו, הזדהנו, הוא באמת לא ידע מה עלה בגורלנו, אבל קיווה שניצלנו בגלל העמידה שלו, הוא הבין שניצלנו בגלל העמידה שלו על שמירת השבת, וגם קיווה האם למדנו מזה משהו או לא. עד לאותו מפגש לא הייתה לו תשובה. אני מבקש מסליחה ממך, אומר לו מורדי, על הרגעים האלה שיימתי עליך. אל תבקש סליחה, הוא אמר, אלה היו רגעים חשובים שחינכו את כל הילדים שלי כמה חשובה לי השבת, עד כדי כך שהייתי מוכן להיפצע בגללה. ואז נכנסה לסלון הצנוע אישה כבדת גוף עם חיוך גדול של תסמונת דאון. היא עוד איתנו, אמר אבא בחיוך מבויש. כולם התחתנו והביאו לנו נכדים, אבל היא תישאר איתנו פה לתמיד. אנחנו פשוט ישבנו ובכינו שם, כי ידענו שהאישה הזו, שהייתה פעם ילדה קטנה עם שתי צמות ותסמונת דאון במקצת, הצילה את נשמתנו, ויחד איתה, באה שבת, והצילה את חיינו. שלנו זה 039-039-039 לשאלות, לסיפורים. אנחנו, האיחור שלנו היה כי בשעה הקודמת היה פה הגרלה של איחוד הצלה, על הסיפור ארוך, ועכשיו רק השאלות שלכם.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
בוגרת י"ב, יש לנו תוכנית חווייתית בשבילך.
ביום שלישי, י"ג בתמוז, נפגוש את מיכל לויטין וצוות קמפוס לוסטיג במפגש בוקר חווייתי, עם הרבה הומור וטיפים מקצועיים שיעזרו לך בהמשך דרכך. רשמי עכשיו, כוכבית 3118.
כוכבית 3118.
מומלץ לבוא בליווי מהות. בוגרת קמפוס לוסטיג מקבלת תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב ומשתלבת בעבודה המביאה פרנסה בכבוד. קמפוס לוסטיג.
קמפוס לוסטיג.
לפרנס בכבוד, בית של תורה. כוכבית 3118.
אז אחר כך אנחנו מבשלים את הדייסה הגרועה הזו, וכשהתלמידים מקבלים קלקול קיבה אנחנו מאשימים אותם. יש לו בעיות של קשב וריכוז, אולי הוא צריך מאבחן.
בעיות נשמעת? קשיים בחינוך הילדים? הרב אברהם ברזילאי מביא עליכם את הקורס הרישיון לחנך. דיסקונקי קטן עם הדרכה הורית מפורטת. לבית שלב, נעים ורגוע יותר. מעכשיו ניתן ללמוד את כל עקרונות החינוך היהודי, וכל זאת מבלי לצאת מהבית. ולרגל ההשקה, 15% הנחה. להזמנות, חייגו כעת. 077-405-2003. אתגרים בחינוך, 077-405-2003. הקורס ניתן גם במסלול להכשרת יועצים.
כנפי נשרים, קלקה נשר טורס מציגים. ארזנו לכם חופשה חלומית בגיאורגיה המדהימה. מלונות פר, אטרקציות חלומיות ברחבי גיאורגיה. פינוקים לאורך כל הדרך. האוכל, מנות גורמה של שף ישראלי מהטובים בעולם. בתוספת מאכלים גיאורגיים אותנטיים, חצ'פורי ועוד. הכל כלול בחשרות מהדרין. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו לכנפי נשרים. 052-712-40-50. 052-712-40-50.
כל המשפחה חוגגת עם גולפן בשטח, מתניעים בכניסה לבית חילקיה ונהנים יחד מחוויה של טבע וגלגלים. לפרטים והזמנות חייגו 058-552-3333. ניתן להגיע עם תחבורה ציבורית מכל רחבי הארץ.
בבוקר ובערב בכל פעם דקותיים כל המשפחה מצחצחת השיניים. כל שלושה חודשים יש בונוס מיוחד, מברשת קולגייט חדשה לכל אחד.
קולגייט, שומרים על החיוך במשפחה.
עוברים למזגני אלקטרה, היחידים עם סדרות יהודיות של מזגנים, המאושרים לשימוש בשבת ללא חשש חילול שבת. באישור בדץ מהדרין בראשות הרב אברהם רובין שליטה. רק לאלקטרה, סדרת מזגנים עם התקן מצב שבת מובנה בתוך המזגן. פנו עוד היום למתקינים ולחנויות החשמל המורשות, ודרשו מזגן אלקטרה עם כשרות לשבת באישור בדץ מהדרין. שבת שלום מאלקטרה. מצב שבת מובנה בסדרת פלטינום עד גודל 350T.
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל של השנה, מחירים חג פעמיים בכל מחלקות הריהוט.
רהיטי קיבוץ השלושה,
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים, הטעם המיוחד שכולם זוכרים. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש, כבר על האש.
שמוטקין 8, ראשון לציון,
בחשבות בדץ בית יוסף.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד איתי.
F39-039-039, אנחנו עם מאזין ומאזינה, ערב טוב.
ערב טוב, הרב ולדר.
כן.
בתחילת קודמות דיברתם לגבי אחים שלומדים אותו ישיבה.
כן, שאני בעד.
אז כן, זהו. אז אני רציתי, אם אפשר, אם מותר לי להעיר הקטנה, אני תאום, ובחיידר למדנו באותו כיתה. כי לא היה לנו כיתות מקבילות, וחיינו בשלום ואחווה, ממש מיוחד. מה שקרה בישיבה, חצי שנה היינו ביחד באותו ישיבה, ואני לא אומר שרבנו, ממש לא, חיינו בשלום, אבל אני יכול להגיד שאני עד היום זוכר את הזמנים הקשים מאז. זה קושי כזה מין, לא יודע, בכל אופן, ישיבה זה לא חיידר, ו... וכל אחד זה סגנון אחר, אפילו שאנחנו תאומים, כל אחד זה סגנון אחר, בן אדם אחר, וזה היה קצת... הרגשתי קצת אחרת ממה שאתם תיארתם את זה.
ואז? ומה קרה עם הרצאה? בוא ננתח את זה. אז הרגשת
לא, אחרת. לא, למה הרגשתי אחרת? אולי היה גם מאזין שכבר דיבר על זה גם כן, בשבוע שבוע אני חושב. העניין של הפרטיות שבחור, בחור זה עובר דברים בישיבה, והוא לא רוצה לפעמים שידעו מזה בבית. הוא עדיף לפעמים להתמודד לבד מאשר התמודדות שיש מכרים מסביב. כל מיני דברים כאלה.
טוב,
לפעמים פתאום אחד עושה איזשהו טעות, וזה כאילו משפיע גם על האח שלו.
אז אני רוצה להגיד לך משהו. אני למדתי עם האחים שלי, והילדים שלי למדו זה עם זה. והניסיון שלנו הוא אחר לגמרי, ולא רק הניסיון שלנו, הניסיון שלי מול אחי, אני גרל, גם אני למדתי בישיבות, גם אני למדתי, אחים זה ברוב המקרים, חוץ ממי שלא, מי שלא, אז יש לו בעיה אצלו, זה לא מצחיל בישיבה. אחים זה בדרך כלל עוזרים אחד איש לרעהו יעזורו, ולהכיר, יאמר חזק. זה מציאות, עכשיו, אני מקבל, אני לא סותר את דבריך, אני לא מנסה להגיד שאתה לא הרגשת ככה. תמיד כל היצעה שאני אגיד, היא יכולה להיות לא טובה למישהו מסוים. היצעה שלי הכללית, אני מסתכל לפי רוב האנשים, לפי הנורמלי, אם אנשים אומרים לי, גם הסיפור שעליו דיברתי, אז היה ילד שבאמת השתכנעתי שהוא מאוד מתעקש. גם זה לא היה נכון מפני שאני צריך להבריא שם את הבית לפני שאני לא יבריא את הבית דרך, דרך להכריח ילד לקבל את אחיו. קודם כל אני צריך ליצור אווירה מסוימת וצריך לעבוד על זה. דרך אגב הורים, תתחילו את זה מילדות. את החביבות. אני זוכר את עצמי, אני לא יודע אם סיפרתי את זה כאן, שהייתי ילד בן 8, משהו 7 או 8, הייתי בירושלים בחתונה של דודי זכר מלצר, זיכרונו לברכה, שיש לו תחנות בחוב אלני המלכה. עדיין החנות הזאת קיימת, הוא היה תכשיטן ידוע, כתבתי עליו גם סיפור. וזה היה כזאת חתונה מסוג שלא הכרתי, ילד חיפאי כזה, זה היה משהו, באים באו אליו שגרירים, הרבה אנשים, כל הסלטה ושמנה של ירושלים, גם השגרירויות ואנשים מחוצניקים היו שם. ראיתי שם יפני, זוג יפני, שזה מאוד סקרן אותי לראות כזה דבר, ושני ילדים חמודים, יפנים כשהם קטנים הם מאוד מאוד יפים, חמודים, אחר כך זה עובר להם, אבל בתור ילדים ראיתי ילד בן, הייתי אומר, 4 ו-3 או 5 ו-4, משהו כזה, והם ביקשו, היה שם כזה מנבר כזה, שזה גם אז היה משהו, היום כולם, בכל חתונה יש את זה, אז זה היה משהו מוזר, פעם היה בקבוקים או דברים כאלה, שם הוא הגיש שהילד בא לאבא שלו וביקש כוס מיץ, והוא לוקח את המיץ, ואני רואה אותו ככה נותן לילד, ההורים עסוקים, מדברים, והקטן נותן לילד הקטן יותר, ואז שותה, אז הוא אומר לו בוא תשתה עוד קצת, ואני מתבונן ילד בן גיל 7 ו-8 הייתי, וכל כך התפעלתי ואמרתי, אני רוצה שהילדים שלי ככה יאהבו אחד השני. הייתי ילד בן 8 וזה מה שאמרתי לעצמי, שהילדים שלי ככה יאהבו אחד השני, שיתנו כל הקידג. עכשיו, אני מציע, לכן אני אומר, אני לא מוריד מהדברים שאתה אמרת באופן אישי.
בכוונה, היה חשוב לי לעלות לשידור, בגלל שאני חייב להדגיש את זה. אנחנו אחים בלב ונפש, ממש, באמת, בקשר טוב מאוד מאוד, גם בזמן שהוא הייתי בישיבה. אבל אני אומר, אני הרגשתי כאילו יש התמודדויות של בחור בישיבה שהוא מעדיף לעבור לבד. הוא מעדיף שעד היום הזה, יש התמודדויות שעד היום הזה ההורים שלי לא יודעים, כן? וכשיש אח קרוב, או לפעמים גם דוגמה שנייה שלקחתי, שאחד מהאחים עושה טעות, וזה כל הישיבה כאילו, זה מקרין על האח השני.
כפי שאמרתי.
זה לא העניין של האחים כשלעצמם. באמת, היינו אחים באמת בלב ונפש, עד היום הזה.
אז אם קייתם בלב ונפש, אז שזה מקרין, אני בעד שזה מקרין. אין שום בעיה. אני מקריב ומקרין. זאת אומרת, זה טוב שמקרין. מה, בן אדם שהוא חזק, אני שוב אומר, אני לא עונה לך באופן ספציפי, אני לא מנסה לחנך אותך. אנשים שואלים אותי, אני מציע לך, שמעת? לשלוח את הילדים שלך ביחד. זה מה שאני מציע. אתה לא, אתה אישית אומר שהניסיון שלך לא היה טוב, אני מייעץ לכל מי ששואל אותי, שהילדים יהיו ביחד. ילדים שהם ביחד, אני אסביר גם יותר מזה. אתה צריך להבין שהתמודדויות חברויות רתיות יש לכל אחד. כשלבן אדם יש בן ברית, וכאן אני רוצה להגיד לך, אני זוכר, אני לא אגיד את השמות, אני זוכר שבחיפה היה איזה ילדים שהיו שונים אחד את השני, ואני זוכר, כולם היו אומרים, אל תהיה כמו הילדים האלה שהם אחים והם שונים אחד את השני, אני זוכר שזה היה כמו איזה סוג של עזרה, רק לא להיות כאלה. זאת אומרת, ממש זה היה כל כך בולט שהשנאה ביניהם והמכות שהיו ביניהם, והרצח בעיניים שהיו ביניהם, זה היה ממש דוגמה וסמל לאיך לא להיות.
הרב אלדר, אל תעשה את החיפאים כאלה, אני חיפאי.
יפה. מה הקשר? לא, החיפאים לא כאלה, להפך. הם כאלה ש, שזה היה, כזה מקרה היה, הוא היה מקרה להסתכל עליו, וגיד, לא יכול להיות דבר כזה. לא יכול להיות דבר כזה. אבל בחופן, אני אומר שוב, אני לא, אני רושם את התנגדותך, ואני אומר שוב, אני באתי מהמקום הזה, משם אמרתי, מילדים שלא רוצים, ואני עדיין אומר שתחנכו את הילדים שלכם למקום הזה. אנחנו חייבים ללכת לפרסומות, ונמשיך 039-039-039.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
עוברים למזגני אלקטרה, היחידים עם סדרות ייעודיות של מזגנים, המאושרים לשימוש בשבת ללא חשש חילול שבת. באישור בדץ מהדרין בראשות הרב אברהם רובין שליטה. רק לאלקטרה, סדרת מזגנים עם התקן מצב שבת מובנה בתוך המזגן. פנו עוד היום למתקינים ולחנויות החשמל המאושרות, ודרשו מזגן אלקטרה עם כשרות לשבת באישור בדץ מהדרין. שבת שלום מאלקטרה. מצב שבת מובנה בסדרת פלטינום עד גודל 350T.
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל של השנה, מחירים חג פעמיים בכל מחלקות הריהוט.
רהיטי קיבוץ השלושה.
תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב בתבונה. מעוניינת? הגעת למקום הנכון. תבונה, לימודי תואר לבנות, מסגרת חרדית בהנהלת הרבנית מרים ויינברג. מגוון רחב ומותאם של מסלולים, הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב, בשילוב לימודי קודש והווי חברתי. לפרטים והרשמה, כוכבית 3463. תבונה, כוכבית 3463.
הנדלן באומן, מהיום הוא של כולם. סוויטות במלון סביון המפואר והקרוב לציון, רק ב$64,000. הכנסה בטוחה של 2,000 שקלים בחודש בהתחייבות חוזית. רישום מיידי בטאבו בחתימה. טלפון 052-839-4000. 052-839-4000.
נוסעים בראש שקט עם מכשיר ווייז של הדרן מ-399 שקלים, כוכבית 80-97, בחשרות בית דין צדק בני ברק, כוכבית 80-97.
רוצים פתרון מתקדם וארוך טווח לחיסול חרקים? סנו K300 פלוס 8, כותל חרקים יעיל מעין כמותו, המכיל מרכיב בלעדי שמונע את התפתחות הדורות הבאים של חרקים זוחלים, ולכן יעיל הן בחיסול מיידי והן כטיפול מונע ל8 חודשים. כן, 8 חודשים. לבית נקי מחרקים, התקדמו לסנו K300 פלוס 8 ותשכחו מחרקים ליותר זמן, הרבה יותר זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד.
אנחנו עם מאזינים נוספים, 039-039-039, בבקשה.
הלו.
כן, בבקשה. כן.
שלום וברכה, רב ולדר.
שלום, כן.
הסיפור שסיפרת עכשיו ממש ריגש אותנו עד דמעות.
תודה.
וכמו לחץ לנו על נקודה אדומה, נקודה רגישה, הזכיר לנו סיפור קצר, אבל ממש מלא מלא תוכן ומסר. הייתי שמח מאוד לשתף אותך ואת מאזן.
בבקשה, כן. תמיד אנחנו שמחים. כן.
התחתנתי לפני כשנתיים וחצי, פחות או יותר, והסיפור מתחיל שנה לפני כן. למדתי עוד בישיבה כמובן, באחד הישיבות החשובות בירושלים, ובקיבוץ כמובן, אז מטבע הדברים אתה מעורב יותר בישיבה. ואני שמעתי התלחששויות מהבחורים היותר צעירים, סביב איזה בחור מסוים. ניסיתי לבדוק מה קורה שם, התברר שהבחור הזה ממש חי מהיד לפה, עובד בלילות, בקיצור, צרות צרורות. בקושי יש לו מה ללבוש וכו' וכו' וכו', והוא אוטוטו הולך להתחתן. מה שאומר שצריך איכשהו לעזור לו. בקיצור, אז אמרו, מה אתה אומר? אמרתי להם, מה אתם אומרים? התעקדנו כמה בחורים, אמרתי להם, בואו, כל אחד יסתיד כמה שהוא יכול, כספים. לא מדובר כאן ב-100 או 200 וגם לא ב-500 שקל, זה פשוט להלביש אותו מכף רגל ועד ראש ועוד לחתונה, דברים קצת יקרים יותר מהרגיל.
התאגדו, הביאו כמה דברים, אמרתי להם, בעזרת השם, פלא להשם, השם ישלים את כל השאר. הלכתי לכמה חברים של אבא שלי, אנשים שברוך השם בעלי מפעלים וזה, אמרו לי, מה שצריך אנחנו ניתן. לא פחות ולא יותר, שמו את כל הסכום, כמובן בטירוף עם שאר הסכומים של שאר החברים, ולקחנו את הבחור, כמובן בסתר, בצורה דיסקרטית, הלבשנו אותו מכף רגל ועד ראש, לא אמרנו לו ממי זה, לא אמרנו לו כלום, ופשוט ראינו את האור על העיניים שלו וכו' וכו', הבחור התחתן, והייתה רווחה. אני בינתיים יצאתי לשידוכים, ואנחנו בני תורה, לא מן המשובעים והנכסים. משתדלים, שם עוזר. ויצאתי לשידוכים, טבע הדברים, הגלגל חוזר, ואנחנו צריכים את ההוצאות לחתונה וכל השאר. ואני אומר לאבא שלי, אבא, מה אתה אומר? נו, צריך את המזומנים, צריך דברים, צריך הוצאות. הוא אומר לי, בעזרת השם, השם יעזור, אל תדאג. מידה כנגד מידה. אני מחכה ומחכה ומחכה, ובינתיים חולף הזמן, אז מתחילים לארגן את שאר הדברים, אבל צריך את הלבוש ואת כל הדברים, דברים שעולים ממש אלפי שקלים. והשם יעזור, השם יעזור, השם יעזור. מתחילים קצת להתפקע מהעצבים, השם יעזור, השם יעזור. תן לראות בשטח. אומר לי, אל תדאג, נתפלל והשם יעזור. הפעם אמרתי, השם חייב לעזור. לא פחות ולא יותר, מתקשר אליי אחד מאותם אנשים, בעלי מפעלים, אומר לי, אני רוצה לתת לך מתנה. אמרתי לו, מה כבר יכול להיות? אומר לי, אני רוצה לפנק אותך לחתונה. אמרתי לו, טוב, שונה מתנות תחייה, אבל אם דוחפים לך מתנות, מה יכול להיות? אמרתי לו, טוב, אומר לי, קח את האשראי שלי, וזה אדם שיש לו מפעל ענק, ממש, מוכר אפילו, קח את האשראי שלי ופשוט תגעת. תגעת ותגעת.
איזה גבר? אוקיי.
ואני אומר לו, תשמע, לא נעים, וזה, לא התכוונתי לזה, אתה רוצה לתת לי איזה חולטה, איזה שעון, מה שאתה רוצה, אבל לא רק כך, אחרי הכל, אתה מרוויח, זה בסדר, אני לא אמור לנצל את זה. הוא אומר לי, תעזוב אותך עניינים, זה בסדר, תלך תגייץ. ואני כמצווה ועושה לא פחות ולא יותר, הולך ומגייץ. ואני מתקשר אליו בדרך, הוא אומר לו, גם זה וגם את זה וגם את זה, הוא אומר לי, תוסיף ותוסיף ותוסיף, ותקנה בחנויות הכי יוקרתיות. לא פחות ולא יותר, זה חנויות של הציבור הכללי יותר, כוונה מותגים וכו' וכו' וכו', תקנה בחנויות הכי יוקרתיות, בדגש על הכי יוקרתיות. ואני אומר לו, עד כדי כך? הוא אומר לי, כן, עד כדי כך. ולא פחות ולא יותר, הרגשתי כאן, מה זה הרגשתי? היה במוחשי, דברים שמוכחים, מידה כנגד מידה, שנה לפני כן אתה השקעת, אתה תהיית לשמיע כמובן, דאגת ועזרת לבחור להלביש אותו, והיום מלבישים אותך אותו אדם, אותו אדם שתרם לאותו בחור, במפתיע, סייעתא דשמיא, מתקשר אליי ואומר לי, אני מלביש אותך מכף רגל ועד ראש. סכום לא מבוטל.
יפה, יפה מאוד. סיפור מדהים. אני רוצה להגיד לך שהנושא של לתת למישהו אשראי, זה יש בזה גם משמעות מאוד מאוד גדולה, מעבר לכסף. זה לתת לו אשראי. זה בעצם גם להאמין בו שהוא... זה סוג של מחמאה מעבר לנושא הזה. מישהו בא ומפנק אותך וגם מאמין בך ונותן לך, כאילו מפקיד בו לך את איזה צינור של הכסף שלו, ממש ככה. ואני מציע לכל אחד גם לפנק את הילדים שלו מדי פעם, וגם את החתנים והקלות שלו. זה דבר שנותן הרגשה נורא נורא טובה. זה ככה מהדיבורים שדיברת. אני מודה לך על הסיפור שלך, באמת תודה.
תודה רבה, תודה רבה,
ולילה
טוב.
אז אנחנו עם מאזין ומאזין האחרונים, אני חושב. ערב טוב.
שלום.
כן, שלום.
שלום, רציתי לשאול, יש לי ילד בן 16, הוא תסמונת דאון, והוא די חכם.
כן.
בעקבות הסיפור שלך על התסמונת דאון.
כן.
אז אני רוצה לשאול, יש לו סוג של התנהגות של תשומת לב שלילי. הוא... כל הזמן מנסה תשומת לב, אבל בצורה שלילית, למרות שהם אוהבים אותו והכל, וזה כבר מפחש לו לדפוס התנהגות. ניתן לך דוגמה, יש לו משקפיים, הוא יכול להגיד, לא הבאתי את המשקפיים, אני אביא אותם מחר. או שרקתי אותם בחצר, מפעיל את כל השיח סוד שיחפשו את זה, וכל מיני דברים שהוא מבין שזה לא... לא בסדר, והוא יכול לקבל על זה עונש והכל, אבל הוא עושה את זה. השאלה, איך אפשר להפוך אותו להבין שהוא יכול לקבל תשומת לב גם באופן חיובי, אני לא מצליחה לעשות את זה.
כן, זה, אני רוצה להגיד משהו, שבתור אבא לילדה עם תסמונת דאון, אני יודע ש... ילדים עם תסמונת דאון הם מתחנכים בערך כמו קרוב הילדים, רק הם נשארים בגיל, בכיתה ג' בערך, כל החיים. לכן, הם, אותו דבר, אותו גבולות ואותם סמכויות, הם צריכים טיפה יותר גבולות אולי. אבל באמת, אם תביני, את מסתכלת עליו כבן 16, תעשי להסתכל עליו כבן 8 או 7, יהיה לך יותר קל. זה הכל. והנושא של, של משקפיים, אז שישאר בלי משקפיים. זה הוא עושה לעצמו. ונכון, לראות שזה קשה, ניקח את הזמן שלו, לא נתעצבן. לא נתעצבן, פשוט לא נתעצבן. אנחנו רק, זה ההיצע היחידה שיש לי להגיד לך, שאנחנו מחנכים ילד כזה, כמו ילד בן 8, גם בגיל 28. זה הסיפור. וזה מה שכתבתי, וככה...
תודה רבה.
באמת היה לי התרגשות גדולה שכתבתי את הסיפור הזה, כי באמת הנקודה הזאת שהילדים הללו פחות או יותר יישארו איתנו תמיד. הם לא התחתנו, הם לא. והם, אנחנו צריכים לדעת איך לקחת את האור הגדול שלהם. אגב, מה קרה לך הזה? הבת שלי, כשהיא רואה מישהו, לא משנה, הולכת מכיסא גלגלים. מה קרה לך? מה קרה לך? זה כזה חמוד וכזה מיוחד. אנחנו נסיים את התוכנית כאן חיים ולדר עם הטכנאי שלנו אורי כהן, מקודם היה משה כאן, עם שלמה פולק שהגיע מטיול גדול ועדיין נמצא כאן, ולא הצליח להתווכח איתי למרות שהוא התערב עם מישהו. אנחנו נתווכח עם מישהו. אוקיי. אנחנו מסיימים את התוכנית, נתראה כאן, נמצא את חיים אורביץ הגדול מכולם, אהוב על כל הבריות. לילה טוב לכולכם.
אתם או ילדיכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, במס ההכנסה או בחברות הביטוח. האזינו ביום רביעי הקרוב בשעה 21:00 למשדר מיוחד בו יתארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. יום רביעי ב21:00, כאן בקול חי.
עוברים למזגני אלקטרה, היחידים עם סדרות ייעודיות של מזגנים, המאושרים לשימוש בשבת ללא חשש חילול שבת. באישור בדץ מהדרין בראשות הרב אברהם רובין שליטה. רק לאלקטרה, סדרת מזגנים עם התקן מצב שבת מובנה בתוך המזגן. תנו עוד היום למתקינים ולחנויות החשמל המורשות, ודרשו מזגן אלקטרה עם כשרות לשבת באישור בדץ מהדרין. שבת שלום מאלקטרה. מצב שבת מובנה בסדרת פלטינום עד גודל 350T.
אלפי מאזינים השתתפו בסקר ההורים הגדול שערכנו, והתוצאות מדהימות. מתוך 78% מההורים שדיווחו שיש להם אינטרנט בבית עם סינון איכותי, רק 17% דואגים לסינון איכותי על הסמארטפון. לא יכול להיות. מה, לא שמעתם על הדרן?
מצטרפים עכשיו להדרן. כוכבית 8097. הדרן, לא תרגישו בהבדל. גם חכם וגם שמור.
ואז לא יהיה הבדל בין המחשב בבית לסמארטפון שלך. אבאלה, תחשוב על זה.
בחשוד בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 8097.
רוצים פתרון מתקדם וארוך טווח לחיסול חרקים? סנו K300 פלוס 8, כותל חרקים יעיל מאין כמותו, המכיל מרכיב בלעדי שמונע את התפתחות הדורות הבאים של חרקים זוחלים, ולכן יעיל הן בחיסול מיידי, והן כטיפול מונע לשמונה חודשים. כן, 8 חודשים. לבית נקי מחרקים, התקדמו לסנו K300 פלוס 8 ותשכחו מחרקים ליותר זמן, הרבה יותר זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
הכאב מפריע לכם להתאמן? בשביל זה יש סטילר. סטילר, הדור הבא בהפחתת כאבי שרירים ומפרקים. בקשו מהרוקח, סטילר של אלטמן. המוצר אינו תרופה, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל.
שיפודי נתנאל אקספרס, שווארמה הודו ושווארמה עגל, בר סלטים חופשי, מאכלים בוכרים, שירות אדיב ומהיר. שיפודי נתנאל אקספרס, הרצל 52 ראשון לציון, פתוח כל יום עד חצות, בחשות ערב מחפוד, משגיח צמוד במקום.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על הרש.
קולחי תמיד מדבר אליי, קולחי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולחי תמיד איתי, קולחי.
קולחי תמיד איתי. חדשות קולחי, השעה 12.
לילה טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. ראש הממשלה בנימין נתניהו התחייב בהסכמים